שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן באולפן עם הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
וניצה מזוז. שלום ניצה. בסדרת השיחות חיים הדשים, ואנחנו כאן מנסים ללמוד מהרב לייטמן איך אפשר להפוך את החיים שלנו להדשים. הדשים פירושות טובים. החיים של כל אחד מאיתנו בנויים ממערכות יחסים, ואנחנו בחרנו להתמקד בשלב הזה של השיחות שלנו בקשר הזוגי, הקשר האינטימי ביותר, הקרוב ביותר לכל אחד מאיתנו, ולהשתמש בו כמנוף לשדרוג בכלל של כל החיים שלנו ושל כל תפיסת עצמנו והזולת. הרב לייטמן, בשיחה הקודמת אנחנו נגענו בנושא שעורר המון המון תגובות, וקיבלנו, אתה רואה, באתי לכאן עם שלושה דפים של שאלות שקיבלנו על הדברים שהסברת ולימדת אותנו בשיחה הקודמת שלנו, והנושא היה בעצם ויתור. ויתור, משהו שהוא כאילו טריוויאלי, ואתה גם התייחסת אל זה כדי מובן מאליו שעל ידי זה האדם התפתח, אבל כמו שגם אני הרגשתי פה בשיחה, האנשים שואלים המון המון שאלות, גם על העיקרון בעצמו מבחינה רעיונית, וגם בהמשך על היישומים ועל הגבולות, עד איפה ועד איפה לא. אז אם אתה תרשה לנו, היינו רוצים לפני שנעבור קדימה, ויש לנו נושאים להמון המון שיחות נוספות שאנחנו הכנו, הרגשנו שהמבול של התגובות מצדיק עוד בירור של נושא הוויתור, אז אם מבחינתך זה בסדר, אז אנחנו ממש נעבור על השאלות שקיבלנו.
אין מה לעשות.
אז ניצה, בואי, תוליכי אותנו בבקשה.
שאלה ראשונה, איך המושג עזר כנגדו משתלב עם עיקרון הוויתור ההדדי?
דיברת אתמול, אני רק מוסיף על זה.
שני מונחים שכן.
כן, אתמול בשיחה הקודמת שהסברת על עיקרון הוויתור, הכנסת גם את עזר כנגדו, ואמרת שהבן הזוג או בת הזוג הוא עוזר לי לגלות את המקומות שבהם אני יכול לוותר לו. אז אם אפשר לעשות יותר, להסביר את הנושא הזה.
אם אנחנו רואים את החיים לא כאיזה קיום החלבון זמן מה בתנאים הנוכחים על פני כדור הארץ, אלא כאיזה מין תהליך שמין האדם גודל מעל הבהמה שבו, בזה שהוא רוכש תכונות חדשות, משנה את עצמו, משפר את עצמו, שבזה הוא דווקא מתעלה מעל דרגת החי, שזה היסוד שלנו. כן, הגוף שלנו, החיים שלנו, שאנחנו צריכים למלות את עצמנו במזון, אנחנו צריכים להמשיך את הקיום שלנו מדור לדור, כמו כל מין החי. אנחנו גם כן רואים שהאדם הוא גודל, וגודל בזה שהוא רוכש חוכמה, מדע, הוא פותח אופקים, הוא מגלה חוקי הטבע שהיו קודם מן הסתם נסתרים ממנו, וכל פעם אנחנו נמצאים בהתפתחות, בהתפתחות הפנימית שלנו. ההתפתחות הפנימית שלנו היא בנויה משתי שלבים. שלב הראשון זה התפתחות השכלית, שאנחנו בזה מתקדמים טוב מאוד, מפני שהאגו שלנו דוחף אותנו להתפתח, כי על ידי התפתחות המדע, החוכמה, המחקר, אנחנו מגלים הזדמנויות חדשות למלות את עצמנו, לקדם את עצמנו, לעשות חיים יותר נוחים, יותר בטוחים, להביא לעצמנו עוד כל מיני מילואים, סך כל תענוגים, זה מה שאנחנו צריכים. וזה ידוע לסוציולוגים, פסיכולוגים, לכל אחד שמסתכל קצת יותר לתוך הטבע האדם, שזה כל החיים שלנו. האדם בסך הכל, בכל רגע בחיים שלו, מחפש איך שיהיה לי יותר טוב, יותר נוח. זה המהות החיים. אבל המהות החיים הזאת, היא מגיעה לאיזה סיום. כי האגו שלנו מפסיק להתפתח. פתאום אנחנו רואים שהאדם כבר רואה שהוא מתחיל לגלות מרוב החוכמה, מרוב המחקר, מרוב הידיעה שלו על עצמו ועל העולם, שכל הריצה הזאת היא לא כל כך ללא צורך האמיתי, אלא כל הזמן הוא צריך לרוץ כמו ארנבת אחרי הגזר, כן? וככה בריצה אנחנו מסיימים כל אחד את העיגול שלו בצטדיון, ומתים נופלים, ועוד ככה, ועוד ככה, נו, ומה הלאה? שאנחנו קצת מתחילים לקבל יותר שכל, יותר רגש, המדע שלנו, הידיעות שלנו על ההיסטוריה, על העולם, על עצמנו, מגיע למצב שאנחנו יכולים איכשהו להתעלות מעל עצמנו, במקצת, על ידי כוח המדע שבנו, כוח הבירור שבנו, ולראות את החיים האלו כחיים, ממה הם החיים? החיים הם רק למלות את עצמנו, להרגיש את עצמנו כל פעם נוח, כמה שיותר טוב, כמה שיותר, והסוף הידוע לכולם. האדם שמתחיל יותר ויותר להתבגר, בהתחלה הוא מתחיל להסתכל על זה בצורה פילוסופית. נו, זה החיים, מה לעשות? אז אני אחיה לפחות בצורה הנוחה ביותר. זה מה שאני שמעתי מהרבה אנשים. אין ברירה, יש לך משהו אחר, לא? אז יותר טוב, אני אחיה טוב את זה, או בשביל לסבול. יותר טוב, אני אשמח, אני אמלא את עצמי, אני אפילו אבלבל את עצמי. אם אין ברירה, אני אקבל אפילו סמים. רק להרגיש ככה טוב, שיהיה לי כיף, כמו שאומרים. אבל ישנם עוד דרגות ההתפתחות אחרי זה, שאני לא מסוגל לסבול את זה.
את מה?
את הצורת החיים האלו.
שמה, שיהיה לי נוח?
שיהיה לי נוח וטוב, ובהמה הזאת שתהנה וזהו. מן האדם שבי הוא יותר ויותר גודל מתוך בהמה. ואני לא מסוגל רק לעשות לה כל הזמן טוב. אני לא מסוגל לשרת באדם שבי כלפי הבהמה שבי. הראש של האדם שגודל בי, הוא נעשה קצת יותר גבוה, הוא לא מסכים לזה. זה כמו שיש לך בבית פרות, כבשים שם וכו' וכו', ואתה מטפל בהם. אז יש גבול, שיש אנשים שכן מסוגלים בזה לטפל, ויש אנשים שאומרים, לא, אני חייב להתקדם.
כמה הם האלה שלא מסוגלים?
אני חושב...
אחוז מהאנושות.
פעם אנחנו היינו כשבטים, שקיימים בתוך מדבר או לא מדבר, לא חשוב, וכולנו היינו מגדלי כבשים, כן? וכולנו היינו חיים בזה, וראש שלי היה כמו ראש של אותו הכבש, וכך הייתי חי. אחר כך גדלנו, אני כבר לא רוצה להיות בין הכבשים שלי, אחד שמשרת אותם אפילו, וניזון מהם. זאת אומרת, אפילו פחות מהם. אתה מבין? הם תלויים בי במשהו, אני תלוי בהם עוד יותר. ואני גודל, אני רוצה להיות מדען, אני רוצה להיות משהו שמעל הבהמה שבי. וכך גדלנו. האדם שבאנו הוא יותר מגוף החי. ואז הוא גודל לרמה כזאת שהוא לא מסכים אפילו לשרת את הבהמה שלו, שלזה הוא מקריב כל השנות הקיום שלו. הוא מתחיל להרגיש, זה תהליך של התפתחות ואין לנו ברירה, אנחנו מגיעים לזה. תהליך של התפתחות היא כזאת שאני רוצה לרכוש משהו ששייך למין האדם, לדרגת האדם. מה זה? אני לא יודע. רק אני רואה שהחיים האלה לא ממלאים אותי. לא ממלאים. אני חייב לעסוק במשהו יותר גבוה, במשהו שנותן לי תשובה על בשביל מה אני חי. למה אני חי? לשם מה? אני רואה תהליך שאני עובר בהיסטוריה, אני כבר, כי אני לומד את זה, את הפרספקטיבה הזאת כולה, ולמה היא הולכת, בשביל מה, אני רואה בטבע שכל דבר שקורה, הוא קורה בצורת הסיבה ומסובב, לאיזה מין מטרה מסוימת, לכל דבר אני רואה מטרה, רק לחיים שלי אני לא רואה מטרה. היצור הגבוה ביותר, האדם, הוא חי בצורה הנבזית ביותר, כי בהמה לפחות לא חושבת על זה, היא חיה וחיה. היא חיה כדי לקיים את עצמה, לוליד ולחנך את הדור הבא, כן? לא להעמיד אותו בחיים ולמות, בסדר. אבל אצלה זה הקיום, אין יותר בראש שלה ממה שזה. אין להם דיפרסיה, אין להם איזה תשוקות מיוחדות לבהמות. ולאדם כן, הוא ממשיך, המשך ההתפתחות שלו בזה שהוא נעשה יותר למעלה מהבהמה עד כדי כך, בהמה שלו, הגוף שלו, שהוא מתחיל לשאול, אני צריך להיות תלוי בגוף, אני צריך לשרת אותו, אני צריך, לא צריך להתעלות ממנו, אני אפילו, האם אולי אני יכול להתקיים בכלל ללא גוף?
זה שאלות פילוסופיות. נכון. רוב האנשים שאני מכירים לא שואלים את עצמם.
אני לא חושב שלא כל כך שואלים, כי ולמה, אני אגיד לך. לפי המחקרים שלנו, כמעט חצי מהעולם נמצא בייאוש.
כן.
ההתאבדות היא הופכת להיות ממש לתופעה מאוד נפוצה. כמה אנשים שצורכים סמים, ולא רק מסתם שזה טוב להם ונוח, אלא מפני כדי להרגיע את עצמם מכל מיני שאלות שמביאות להם בעיות. זה בעיות, אני לא יכול להתפטר מזה. כי השאלה על הקיום היא שאלה מהותית. אז בשביל מה לי להתקיים? למה אלו אנשים? אני עכשיו לא מזמן הייתי בלוקסמבורג. שם יש גשר הזה ידוע, כזה גדול, גבוה, יפה. הגשר הזה מיועד למתאבדים. אנשים שמרוויחים טוב, חיים טוב, מדינה רגועה, כאילו, מה יש להם? כל אחד 5,000-6,000 יורו מרוויח בחודש. יש להם מערכת עצומה של ביטוח לאומי וכל העזרה הסוציאלית והכל. האנשים הצעירים מתאבדים.
חלק.
חלק, כן. אבל תופעה, זה ממש תופעה. כמה מהם נמצאים בצריכת סמים והכל, מאיפה זה בא? זה בא מתוך זה שאדם שואל את עצמו בשביל מה הוא חי, לא מקבל תשובה. אין צורך לחיות. אדם בריא, צעיר, הכל לפניו, נו ומה יש לפניי? אתה אומר לו, מה יש? אתה יכול להתחתן למשפחה, ילדים, אתה תקבל מהם איזה נחת? אני לא צריך משפחה. אבל לילדים? אני לא צריך ילדים. מה זאת אומרת? מרגישים את הצורך, לא בדרגת בהמה, בדרגת האדם. לכן אתה רואה, לא רוצים להתחתן, לא רוצים להביא ילדים. מאיפה זה בא? החלק האדם שבנו, הוא גודל עד כדי כך שהוא לא מוצא את עצמו לנכון לשרת לבהמה שלו. זה לא מן הסתם. התופעות האלה הן תופעות האחרונות, תוך 50 שנה האחרונות שהן התפתחו במיוחד, התגלו במיוחד. הם כולם, בעיות האלו נובעות מזה שהשאלות שלנו הן שאלות יותר מהותיות. ואז אנחנו לא יודעים איך להתמודד, מה לעשות איתם. ולכן, כשאדם שואל על מה באמת סוד החיים, בשביל מה החיים, מה הטבע עושה, שכל כך ברא בצורה חכמה, הגוף האדם, כל המערכות שבאנו, תראה מה שקרה באבולוציה, מאיזשהו תאים הפרימיטיביים ביותר, המבות האלו הקטנות, תראה למה אנחנו התפתחנו, בשביל מה, איך יכול להיות שהטבע שבכזה חוכמה, עושה את הכל, עושה ללא תכלית, אנחנו לא רואים שאין תכלית בשום פעולה שלה. ההפך, כל פעולה היא מאוד חכמה, וסוף מעשה במחשבה תחילה, היא יודעת מראש כביכול למה להגיע. אין כל החוקיות הזאת, התהליך הזה. אז רק אנחנו לא רואים את התוצאה, ומחוסר עונים, תראה מה שאנחנו, באיזה צורה נמצאים, האומללים יותר מכולם. ושאלות האלו הן שאלות באמת שצריכים לפתור אותן, אחרת אתה לא צריך לא מלחמות, אתה לא צריך משברים, וכמו שף, משבר הזה אקולוגי, כלכלי, והאדם הגיע למשבר הכללי, לקריסה הכללית. אתה מבין, האנושות נמצאת במצב מאוד אנוש. מאוד, אני אומר, לא, 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 גם מסוכן, אבל במיוחד הוא מצב האומלל. אנחנו כמו איזה חיות קטנות שאיבדו את עצמם, לא יודע, לא מוצאים את עצמנו. וכאן, אם אנחנו לא נפתור את הבעיות האלו, שאלות האלו, אנחנו נמצאים במצב לא רק סכנה, שאנחנו מתוך חוסר ברירה, מתוך איום, מתוך לחץ פנימי, נפתח במלחמות, ואלה פשוט, תראה מה שקורה היום, מה יקרה עם הפסיכולוגיה של האדם, כמה שהוא מסוגל לסבול. איזה מחלות, איזה שיגעונות מתגלים. לכן השאלה הקיומית הזאת היא לא לכמה אנשים, כמו שאתה אומר, שהם סובלים בלבד שם קצת משאלות הפילוסופיות. אני לא רואה את זה כפילוסופיה. אני רואה את זה בכל בחור שלא רוצה להתחתן ולא רוצה כלום בחיים, אלא מה יש לעשות? אני אשכב תחת העץ וזהו, מה שיהיה. אבל אצלו זה לא כמו שרצינו לשכב תחת העץ לפני כמה דורות, והיה לנו טוב. אצלו זה מעין ברירה. מזה שאין לו כוח להתחיל בחיים שלו, שיש לו אפשרויות להתפתח, תעשה מה שאתה רוצה. אנחנו נותנים לך הכל. החינוך, ההשכלה, הכל לפניך. לא רוצה. לא רוצה. עברנו את התהליך. וזהו. ולכן, זה לא פילוסופית. אני רואה את זה על האנשים שמיום ליום הם מתחילים יותר ויותר להבין שנמצאים באיזה משחק. שכאילו מישהו משחק איתנו. אם אתה מקבל את המשחק הזה ומשחק אותו, ככה, קצת לאכול משהו נעים, קצת לראות את זה סרט, קצת עוד משהו שאתה מקטין את עצמך, שאתה מצליח להוריד את הראש שלך, את הציפיות שלך, ושאלות האלו על מהות החיים נצחיות, אז אתה מצליח איכשהו לשרוד, כן, אתה חי עד שמת. אבל אם אתה לא מצליח, ואנחנו הרי כל הזמן נמצאים בהתפתחות, שפחות ופחות מצליחים לענות על שאלות הנצח האלו, אז חיים קשים. וקשים דווקא, ישנו השפע בעולם. אנחנו מייצרים דברים, אנחנו יכולים לעשות הכל. אבל אתה רואה איך אנחנו, מה אנחנו עושים עם זה. זאת אומרת, יש כאן בעיה מאוד גדולה, וזה שאנחנו דיברנו על המשפחה כאמצעי הקרוב ביותר לפתרון הבעיה הזאת, זה כדי לתת לאדם דוגמה למה הוא צריך להתפתח, לאיזה צורה, כדי למצוא תשובה על השאלת הקיום. כי בזה שהוא רוכש ויתור שהוא יכול בצורה, בהכרה, בהבנה, בכוח הפנימי שלו, בהתעלות מעל הטבע הבהימי שלו דווקא, להתחיל לוותר על עצמו, ובזה קונה הרגשת הסביבה. הוא יוצא מתוך עצמו. זה שאני נמצא מול הפרטנר שלי, השותף בחיים, בן זוג, ואני יכול עליה ללמוד איך אני מבטל את עצמי, מבטל את עצמי, מקטין את האגו שלי. אני בזה לא נעשה בזה מדרגת אדם לדרגת בהמה. אני לא עושה מעצמי יותר פשוט, קצת כזה מוגבל, סוגר כאילו את השכל שלי והכל. לא, אני עושה את זה בהבנה ובהכרה, כדי להגיע דווקא להרגשת הזולת, למה שמחוץ ממני. אני בזה יוצא מתוך עצמי ומתחיל להרגיש הסביבה, כמו שהיא, כמו שהסביבה הזאת בעצמה. זאת אומרת, אני יוצא מהקופסה שלי, שבה יש חמישה חורים, שזה החמישה חושים שלי, אין ריח שמיעה טעם ריח מישוש, אני רוצה לצאת ממנה, כי בה אני בסך הכל, סך הכל משרת להבהמה שלי. לצאת מעצמי, זה יקרה אצלי דרגת האדם. ואיך אני אעשה את זה? אני צריך בשביל זה לקבל הרגשה זרה. חיצונית, ממה שקורה באמת בחוץ, שבזה עכשיו אני לא רואה את העולם, אני רואה את העולם דרך החושים שלי הבהמיים. ולכן, איך שבהמה שלי רואה את העולם כך, זאת התמונה. אני רוצה לראות עולם איך שהוא. איך שהוא זה נקרא שאני מוותר על עצמי, מבטל את עצמי, את האגו שלי, ומתחיל להתחבר לרגשות ולמחשבות של הזולת. ואז עליו, ועל מי אני יכול להתאמן? על האדם שנמצא מולי. לכן זה עזר כנגדו. ואז בהתעמלות כזאת, התמידית, אנחנו ביחד, בהסכמה בינינו, מתחילים כך להתעלות מעל הבהמיות שלנו לדרגת האדם. אם אני בונה בתוכי יכולת להרגיש הזולת, אפילו את בן זוג שלי, אני בזה קונה כבר יכולת להרגיש כל אחד, ובכלל לכל העולם, כל המציאות, בצורה באמת אובייקטיבית, בלתי תלותית בתכונות שלי, מעל התכונות שלי. למה? כי אני קונה רצונות ומחשבות של השותף שלי, ודרכו אני רוצה להרגיש את העולם. אני כאילו לא קיים, כאילו נמצא בתוכו, ודרכו אני מרגיש את המציאות.
מה זה נותן לך?
זה נותן לי חושים הנוספים.
איזה, מעבר לראייה, שמיעה?
מעבר לראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, שהם נקראים חמישה חושים עליונים, חיצוניים. אני בזה קונה שיטה איך לצאת מעצמי. לכן אנחנו בנויים בצורה כזאת, שממש זה עזר כנגדו, השותף שלך. ואתה יכול איתו בצורה כזאת להתעלות מעל החיים הבהמיים לחיים באמת רוחניים. מה זה רוחניים? שאתה נמצא לא בשליטת הגוף, שהוא מכתיב לך את הכל, אלא בשליטת הרצונות ומחשבות שנמצאים מעל הגוף. מעל הגוף, דרך השני, דרך הזולת. לכן, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל של הטבע. זה כלל גדול בתורה, הכוונה, אבל כלל של הטבע, שאז אתה רוכש את הרגשת הטבע האמיתי, החיצון.
אפשר לשאול?
כן.
אני קצת התבלבלתי. אני אעשה סיכום ביניים ותראה מה קלטתי ומה לא. הבנתי שבאופן טבעי אני מרגיש את החיים דרך עצמי. ואתה מדבר שיש לי כאן אפשרות, ואפילו כדאי לי, לפתח יכולת הדשה, שאין בי בצורה טבעית, להרגיש את החיים דרך בת הזוג שלי.
נגיד, דרך כל אחד אחר גם כן.
כן, אבל פה קונקרטית אנחנו מדברים שפה אני מפתח את היכולת. הבנתי שאחר כך היא יכולת שהיא קיימת ביחס לכל זולת.
לא, אתה יכול להתחיל לא דרכה. אתה יכול לעשות את זה עם החבר שלך.
כן, ברור, אבל פה אנחנו מדברים על הסיטואציה הזאת. אז יש שני סטטוסים באופן שבו אני מרגיש את החיים שלי. דרך עצמי ודרך בן או בת הזוג שלי.
כן.
כן? זה הסיכום?
כן.
ואתה אומר שכדאי לי לפתח את היכולת להרגיש את החיים.
אין לך ברירה, אני אומר, שקריסת המשפחה, קריסת העולם, המצב האנוש הזה, חוסר אונים, ייאוש, סמים, כל מה שמתגלה, זה מתגלה אך ורק כדי לדחוף אותנו.
קריסת המשפחה, דהיינו, קריסת הקשר בינינו.
בכלל שלא רוצים להתחתן ולהביא ילדים,
והכל. כן, נגיד אפילו שאנחנו כבר בקשר, ויש לנו בעיות, עם זה אנחנו מאוד מזדהים, אחרת לא היינו פה באולפן איתך. אז הבעיות בחיים שלנו נועדו להביא אותי לשכלול הזה, לשדרוג הזה, שבו אני מתחיל להרגיש את החיים דרכה?
כן. הטבע מחייב אותנו בצורה כזאת, דוחף אותנו בצורה כזאת, לבוא לדרגת תפיסת המציאות החדשה. דרגה חדשה של תפיסת המציאות. חוץ גופית. כי האדם הוא מה שנמצא מעל הגוף שלנו, מעל הבהמה. אז יש, אני מורכב. כאילו משתי גופים. גוף הבהמי שלי, החלבון הזה, שנמצא לפניך ושאתה רואה אותו, כן? ומודעות שלי, הרצונות ומחשבות, שנמצאות לא רק לשירות הבהמה, אלה נמצאות מעליה, מעל הבהמה הזאת, שנקרא אותה אדם, כאילו הרוכב על אותו הסוס. אז יש סוס ויש רוכבו. ואנחנו מדברים עכשיו על הרוכב. איך אנחנו בונים את הרוכב הזה, שהוא צריך להיות מעל הסוס, על ידי מה אני אתעלה מעל הסוס. אז העזר כנגדו נותן לאדם אפשרות להתעלות מעל סוסו.
כאילו אני בונה עוד קומה, כאילו שיש לי בית עם קומה אחת, ואני בונה בו קומה שנייה. בקומה הראשונה אני מרגיש את הכל דרך עצמי,
דרך הגוף שלי, דרך חמישה חושים הגופניים שלי, דרך האגו שלי.
דרך האגו שלי, את זה אני מבין. אני מרגיש את החיים עכשיו דרך האגו שלי, וזה הקומה הראשונה, ואתה אומר לי, בוא תבנה עוד קומה, שבה אתה תרגיש את החיים דרך מישהו אחר.
זה דרך מישהו אחר, זה פשוט עוזר לך לצאת מעצמך. אתה צריך להיות במשהו. מה זה המשהו הזה שאתה תבנה את עצמך בו? אתה צריך איזו עטיפה, אתה צריך, במה אתה תצא? אז עזר כנגדו נקרא שכנגד כל דבר ודבר מה שיש לך, יש משהו מחוץ לך. ואז אתה, אם מסוגל אתה לצאת מעצמך ולהיכנס, להתלבש בתוך הזולת, זה נקרא שעלית מעל עצמך לדרגה מעליה.
אני, אפשר לשאול שאלה?
כן. כן.
אני רוצה להחזיר את זה למקום של אישה. אישה במובן הפרקטי. אישה מחפשת תמיד איך מיישמים את זה. אז אנחנו יודעים שאחד הקשיים הכי גדולים, כשאנחנו רוצים להעביר חומר או ללמוד חומר חדש, זה במילים שאנחנו משתמשים. אנחנו משתמשים לפעמים באותם מילים, הבעיה היא שהתבניות המחשבתיות שלנו מקבעות ונותנות פרשנות מאוד סובייקטיבית למילים. ובפעם האחרונה שדיברנו ופתחנו את המונח ויתור, פתאום התגלה עולם שלם מאחורי מילה שביום יום יש לנו פרשנות מאוד פשטנית כלפיה. ולכן לא. אנחנו מתנגדים לה בכלל.
אנחנו סיכמנו שאנחנו לא סוחבים איתנו כל העגלה הזאת, יפה. עם מה שאנושות אספה משך כל ההיסטוריה שלה.
נכון, וזה תהליך, אבל
אין ברירה, אחרת אנחנו כל הזמן נשאר באותם הבעיות. אנחנו צריכים להשתדל לקבוע הגדרות הנכונות, החדשות, ולהיות בהם, ולא כל הזמן להיתקע.
נכון, וזה, אני חושבת שזה מה שהיה מאוד מאוד חשוב שיקרה, והתגובות גם קיבלנו על זה. עד כמה חשוב לקחת מילה שאנחנו יכולים לתת לה פרשנות משלנו, ובזה שאתה פותח אותה, אתה פתאום נותן לה הגדרה מחדש, ממש להגדיר מחדש מונח, וזה משהו מאוד משמעותי. וברגע שיש הגדרה, אז כבר לפה אפשר לצרף תרגיל, ודוגמה, והתנסות, וזה הופך להיות משהו שהוא קרוב אליי. כי אחרת הוא אמורפי, הוא רחוק.
אני צריך קודם כל להבין שוויתור זה לא דבר שלילי. שוויתור זה ויתור על האגו שלי כדי לרכוש משהו יותר גבוה, יותר טוב, יותר כדאי. ולכן זה לא שאני הופך להיות לאיזה עבד שלה או ההפך. אלא בזה אני מודה לשותף שלי על זה שהוא נותן לי הזדמנות לצאת מעצמי. הוא עוזר לי, הוא כמו מוציא אותי מעצמי. וכך אנחנו קודם כל צריכים להגדיר את המצב. וחוץ מזה, יש כאן הרבה עקרונות שכל הפוסל במומו פוסל, שמה שאני רואה בשני זה בעצם דרך האגו שלי, אני רואה דברים השליליים לאגו שלי, ולא שהם כאלו בעצמם. כי נגיד באותו האגו של השותף, הוא רואה את התכונות שלו, נגיד נכונות וטובות, ואני רואה אותם ההפוכות. אז אין כאן כבר אמת האובייקטיבית. לכן אנחנו צריכים לקחת את הדברים האלה כדוגמה, כדי להתעלות.
אז עוד כמה שאלות שהגיעו בהקשר כן. להגדרה החדשה שכבר נתת בפעם הקודמת בנושא ויתור. שאלו אותנו ככה, עד איפה אני מוותרת? עד איפה אני מוותר? האם יש איזשהו גבול?
אם אנחנו עובדים בצורה הדדית, כל הזמן מדברים, וזה מה שאת כל כך מעוניינת, שאנחנו כל הזמן מדברים על זה, ובאמת בניגוד לעבודה שלי אפילו עם החבר, אדם עם אשתו יכול להיות גלוי לגמרי בעבודה הדדית, כי לא לחינם הם נקראים פלג גופה, כל אחד, ויחד גוף אחד. שבעבודה הרוחנית הזאת שהם רוצים להתעלות מעל עצמם, אין להם שום סודות אחד מהשני. דווקא ההפך, כמה שיותר מגלים זה לזה, הם מתקדמים יותר. ולכן כאן, אם זה הולך בצורה הדדית באמת בשותפות הנכונה, אז אין גבול לוויתור, לגמרי. עד שכל אחד מתחיל להרגיש את השני יותר ממה של את עצמו. ואז בזה נקרא שהדרגת האדם שלו התעלה מעל הדרגת הבהמה שלו. ואז בזה מתחילים כבר לקבל כלים הנכונים, אמצעים, כדי בכלל להרגיש את העולם בצורה כזאת האובייקטיבית. לא תלויה באגו של כל אחד, ואז הם רואים עולם הפוך, כמו שזה עזר כנגדו, ההפוכה ממני כביכול כנגדו, כן? כך גם כן אני רואה את העולם בצורה נגדי והפוך מקודם שהיה לעולם הפוך ממש, שאני רואה אותו שהעולם הוא כל הדברים שנראים לי היו קודם בצורה שלילית, הם נראים לי בצורה חיובית.
יכול לתת דוגמה?
איזה דוגמה אפשר לתת? אני רואה שהעולם כולו טוב. אני רואה שבעולם שורה תכונת ההשפעה והאהבה.
איפה?
איפה? בדיוק. תלוי באיזה משקפיים אתה מסתכל. או שחורות או לבנות.
בוא נגיד שנהיה קונקרטיים. יש לנו קשר זוגי היום דפוק. אתה אומר שאנחנו נראה עולם הפוך. אם כל אחד על ידי התהליך הזה יצא מעצמו, כן, המפתח היום שאתה מסביר זה שעל ידי השני אני יכול לצאת מעצמי. לפתח תפיסה חדשה מחוץ לעצמי. נגיד ששנינו עושים את זה, אמרת עכשיו שהתוצאה מזה תהיה שנראה עולם הפוך. אמרת כל הדברים השליליים בהייכם, עכשיו זה רק לא הבנתי מה יקרה איתם, מה זאת אומרת?
אתם לא רואים דברים השליליים עכשיו. אתם משלימים זה את זה. איזה דברים השליליים? אם כבר אתם, כל אחד התעלה מעל עצמו על ידי הזולת. אז אתה מתלבש ברצונות ומחשבות שלה, והיא מתלבשת ברצונות ומחשבות שלך, ואתם בזה משלימים זה את זה. זה נקרא שחוזרים לגוף אחד, אדם וחווה.
בתוכנית האחרונה שדיברנו על ויתור, ציירת לנו ככה שני עיגולים, שבאמצע נוצר שטח משותף.
אבל שטח הזה הוא חייב להיות
עד שהוא
נסגר.
עכשיו, איך אתה מחבר את המונח התעלות? איפה הוא נמצא? באיזה שלב? כבר בשלב קטן בשטח המשותף?
השטח המשותף זה אני מתעלה מעל עצמי.
השטח המשותף זה כבר ההתעלות.
כן.
זאת אומרת, כל פעם אנחנו מתעלים עוד.
כן. אני צריך במקום רצונות ומחשבות שלי לקבל רצונות ומחשבות של השותף שלי כיותר חשובות, והכל הרצונות ומחשבות שלי אני מעמיד לשירות של הרצונות ומחשבות שלו, וההפך. כל אחד כביכול מתלבש בשני ורואה את העולם דרך רגש ושכל של השני.
עוד שאלות על השטח המשותף.
עוד שנייה, אתה יכול, אתה יכול קצת להמחיש לי את זה? אתה יכול לתת לי איזושהי...
אני על ידי זה קונה כלים החדשים. זה מה שאני רוצה להגיד. אולי אתם רוצים... איך אתה תתלבש באישה? מה, תראה דרכה? מה יש לה? זה לא חשוב דרכה, זה לא חשוב אישה, וזה לא חשוב תכונות שלה. היא יכולה להיות, סליחה, פרימיטיבית מאוד. יכולה להיות מפותחת מאוד, זה לא חשוב. זה חשוב לי שאני קונה אמצעי לצאת מעצמי. וכשאני יוצא מעצמי, אני רואה שזה לא אישה, וזה לא... זה הזדמנות לצאת. זה איזושהי מערכת שנמצאת לפניי. מערכת גדולה, רגשית ושכלית. שהיא נמצאת לפניי, ואני יכול לצאת מהבהמה שלי ולהתלבש בה. ברגע שאני מתחיל להתלבש בה, אני לא רואה שם אישה, ודווקא מישהו מיוחד. אני יוצא מעצמי קודם כל. זה החשוב. ואז אני מתחיל לראות, דרכה זה נקרא, דרך המשקפיים החדשות, את העולם. במים החדשות, המשקפיים האלה לא תלויות באגו שלי. זה לא חשוב שאני, זה שאני משתמש בתכונות שלה, האגואיסטיות, ומקבל אותם במקום תכונות שלי, כן? בוויתור עצמי ולהתלבש בה. אני בזה קונה כלים ליציאה מתוך הקופסה שלי, ואז אני רואה את העולם כולו על ידי כלים האלה החדשים, ואז אני רואה עולם הפוך. הפוך הכוונה מעל האגו שלי.
למה אתה כל כך לא אוהב את האגו שלך? מה הבעיה איתו?
הוא מגביל אותי.
מגביל אותך, הוא שומר עליך, הוא דואג לך שהכל יהיה בסדר.
רק לבהמה שלי, במידה הזאת אני נשאר לשרת אותו. לבהמה הזאת, כן, אני משרת אותה, אני ממלא אותה במה שצריכה היא הכל, אני עושה בשבילה הכל.
לא, לא רק לצורכי הגוף.
אוכל, מין, ברמה... משפחה, כל הדברים האלה, אני נותן לבהמה הזאת, לוודאי, אין לי עם זה שום בעיה.
לא, לא, לא רק ברמה הגופנית, אלא גם, אני יודע מה, הוא שומר עליך שלא תיפגע במערכות יחסים למשל.
אני, אם אני יוצא מעצמי, אני כבר לא נפגע. אני לא נפגע. מי יכול לפגוע בי? באיזה מערכות יחסים? ההפך, אני יוצא החוצה, אני רואה גם כן העולם אחר, האנשים בצורה אחרת. אני לא רואה את זה דרך האגו, ולכן אני לא נפגע.
לא הבנתי. היציאה מהאגו שלך היא הפכה אותך להיות חסים? לא הבנתי, אתה לא, אתה אף אחד לא יכול...
בטח, מי נפגע? האגו שלי נפגע. אתה אומר, מישהו רוצה לפגוע בך.
כן.
נו, מה?
זה אומר... החיים. כולם, אם, כאילו, אתה כאילו, אתה כאילו, אתה כאילו אומר, אני אצא מהאגו שלי, יהיה לי טוב.
לא, לא שיהיה לי טוב. אני לא מדבר על יהיה לי טוב. כי טוב, אני גם כן, כאילו, שוקל בכלים שלי, האגואיסטים הנוכחיים. אם אני אצא האגו שלי, יהיה לי אחר, בוא נגיד, בינתיים. מה זה אחר? קודם כל, פחדים, חרדות, פגיעות, כל מיני... אני לא ארגיש אותם. כי אני, זה הכל כלפי האגו עובד. ואם אני לא נמצא בתוכו, אז אני לא מרגיש את זה.
אבל מה זה בן אדם בלי אגו? מה זה עלה נידף? זה לא בן אדם, זה רוח רפאים.
לא, אני רכשתי... גישה אחרת לחיים, גישה אחרת לעולם. אני רואה...
היא שומרת עליך, הגישה החדשה היא מקנה לך שמירה, היא מקנה לך ביטחון, היא מקנה לך הבטחה פנימית שהכל יהיה בסדר.
תלוי באיזה דרגה אתה... לכמה אני יוצא מעצמי. אם אני לגמרי יוצא מעצמי, אין סיכוי שמישהו יכול לפגוע בי. כי אני אז מגלה העולם כולו טוב. ואם אני מגלה איזשהו פגיעה, או איזשהו איום או משהו, זה רק אומר לי איפה שאני צריך עוד לתקן את עצמי ולהתעלות מעל עצמי. אולי אנחנו נכנסנו
בוא נחזור רגע אל בן בת הזוג. התהליך, כל אחד יוצא מראיית החיים. אני עד הרגע ראיתי את החיים דרכי, היא ראית את החיים דרכה. אתה אומר בוא נתחיל אינטראקציה שבה כל אחד מכם בצורה הדדית יפתח ראייה דרך השני.
כן.
רציתי לזה קודם המחשה. אם אתה יכול להמחיש לי את זה קצת, נגיד שזה קורה לנו, התהליך הזה.
כן.
ונגיד שיש לנו מזה קצת, אפילו בקצת. איך עכשיו הקשר בינינו הוא שונה ממה שהוא היה לפני שהיה לנו את זה?
אתם נמצאים כזוג בדרגת האדם, לא בדרגת בהמה?
מה זה אומר?
אתם משרתים זה את זה, קשורים זה את זה בדרגת האדם, נו, מה זה לא ברור?
לא, לא ברור.
שרק לצורך זה אתם קיימים? רק לצורך זה אתם קיימים. בשביל מה להתחתן? להביא ילדים? לשרת לבהמה של מישהי? של משהו? יש לי הכל, בשביל מה אני צריך את זה? אוכל, אני קונה בסופר, מין, יש לי מתי שאני רוצה, מי שאני רוצה. משפחה, בשביל מה אני צריך משפחה? מה, חוץ מצרות, מה יש לי מזה? כאן אנחנו קונים הזדמנות להתעלות מעל דרגת הבהמיות הזאת, אוכל מן משפחה לדרגה אחרת, לדרגת האדם. אז בשביל זה כדאי להתחתן, כדאי להתקיים, בתנאי שיש לך באמת הפרטנר, השותף הנכון.
אני חושבת שמה שאורן מנסה אולי להבין, וגם אני, זה איך זה נראה ביום יום, איך זה בא לזה ביטוי?
ביום יום שאנחנו בכל רגע ורגע, כן? מבינים שאנחנו נמצאים בתהליך,
כן?
ההדדי,
כן?
וכל אחד עוזר לשני להיות בתהליך הזה.
אני אשאל למה אני שואלת את זה, ולמה זה חשוב.
כן.
כי אנחנו יודעים, כשאנחנו הולכים לעשות איזושהי עבודה ואיזה מאמץ, אנחנו מדמיינים כבר את התמונה איך זה נראה.
כן.
אז אנחנו רוצים לראות איזושהי תמונה ככה אידיאלית, של באמת איך האינטראקציה בינינו פתאום תהיה אידיאלית, והכל יהיה יפה.
לא, מה זה אידיאלית? לא אידיאלית.
אז מה היא תהיה?
אנחנו לא, 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 לא מתכוונים לשום אידיאל. האידיאל שלנו כל הזמן להיות בהשלמה. כל הזמן להביא לשני חומר דלק, אנרגיה, מטרה יפה, שכל אחד יוכל להתעלות מעל עצמו. ושם, כל אחד מעל הבהמיות שלו, שם אנחנו רוצים להתקיים, שם אנחנו רוצים להרגיש זה את זה. נשמה ונשמה. בוא נגיד ככה.
מה זה נותן לכם?
זה נותן לנו יכולת להרגיש כל אחד את השני בצורה מלאה, שלמה, פנימית, וגם כן להתחיל להרגיש כך כל העולם בצורה שלמה, מלאה, פנימית. כי לצאת מעצמי, אם אני עשיתי את זה כבר, לא חשוב על ידי איזה אמצעי שנגיד בת זוג שלי, אני על ידי זה יצאתי מעצמי, עכשיו אני רואה את כל המציאות אחרת, לא תלויה באגו שלי, בצורה אובייקטיבית אני רואה אותה. ובצורה אובייקטיבית אני מגלה שם תופעות שלא גיליתי אותם ולא ידעתי ולא התכוונתי, לא ציפיתי להם קודם. כי אני רואה דברים שקודם לא יכולתי לראות. האגו שלי היה מסתיר אותי מזה. הוא היה לפניי, כאילו. כמו מסננת, שאני רק דרכו ראיתי את כל הדברים, ממה שהוא, האגו, יכול ליהנות, או ממה שהוא יכול להיפגע. ועכשיו אין דבר כזה. עכשיו אני רואה העולם בצורה ללא האגו שלי. זאת אומרת, כמו שהוא, העולם עצמו.
אמרת עכשיו שהמסננת הזאת, שכאילו הסתירה לך עד כה את לא בדיוק ברור את מה, אבל היא הסתירה, היא עובדת לפי הכלל פעולה שלה, זה ממה ליהנות וממה להיפגע. כן? זה המסננת הזאת שאמרת, האגו, שהסתיר ממך משהו, הוא עובד לפי חוק של ממה אני יכול ליהנות, וממה אני יכול להיפגע.
כן.
לא הייתי רוצה, נגיד שאני אעשה את התהליך הזה שתיארת עם בת הזוג שלי, לא הייתי רוצה שזה ייעלם לי.
אני מבין אותך בדרגת בהמה, ודאי שלא. כמה שהיא צריכה לחיים, לקיום שלה, ודאי שכן. אנחנו נשארים בזה. אנחנו נשארים. אנחנו מאכילים את הבהמה הזאת, אנחנו נותנים לה סיפוק מיני וסיפוק משפחתי, בשירות ההדדי בינינו, וכל מה שהיא צריכה. זה נקרא הכרחי, לא יגונה ולא ישובח. הבהמה חייבת. אנחנו חייבים להקים כן משפחתי, אנחנו צריכים לעשות הכל, לדאוג לזה, ודאי שכן. בריאות, הכל, ודאי. אבל אנחנו מדברים כאן עכשיו איך לגדול יחד בדרגת האדם. רק על התוספת הזאת אנחנו עכשיו מדברים.
אוקיי, אז התוספת הזאת היא תוספת של רגשות.
מחשבות
ורגשות. רגשות ומחשבות.
כן.
גם ברמת המחשבות והרגשות, לא הייתי רוצה שהתהליך הזה הוא יפגע לי במנגנון של ממה אני יכול ליהנות, או להיזהר ממה שאני יכול להיפגע ממנו.
מה ששייך לדרגת בהמה, ודאי שכן.
לא, ברמה הרגשית ומחשבתית.
ברמה הרגשית ומחשבתית, מה ששייך לבהמה, אנחנו דואגים אליה, כמו שיש לידי איזה פרה או סוס או כבש, שאני דואג לה.
אולי אני לא שואל בו, אני רוצה לשאול אחרת. אמרת שהייתה מסננת, שהיא עבדה לפי חוק הזה, שהיא תמיד נתנה לי מידע ממה אני יכול ליהנות, וממה אני צריך להיזהר, כי אני עלול להיפגע.
כן.
המנגנון הזה, אני מרגיש שהוא טוב, הוא שומר עליי. הוא מזמן לי דברים טובים, ומרחיק אותי מדברים רעים. עכשיו בתהליך שאתה מהר, אתה מוחק לי אותו? רגשית, אפילו לא ברמה של...
אני לא מוחק לך. אלא לאט לאט, במידה שאתה יוצא מעצמך, מהאגו שלך, ונשאר ברצון כלפי בהמה, שזה לא נקרא האגו. האגו נקרא רק כלפי דרגת האדם שבי. הבהמה שלי שהיא רוצה ככה, אוכל, מין משפחה, זה לא נקרא האגו. זה דברים הכרחיים שקיימים גם כן בדרגת החיות. לכן כאן זה לא יגונה ולא ישובח. כל אחד כמה שהוא מרגיש שהוא צריך את זה לקיום שלו, שיקבל. אלא אני מדבר על כל הדברים שייכים לדרגת האדם.
אינטראקציה עם הזולת היא שייכת לדרגת האדם, נכון?
נכון.
אוקיי, אז באינטראקציה עם הזולת, נגיד כן, עם הפרטנר פה שלי,
כן.
מה, כבר לא יהיה לי מנגנון שמראה לי ממה אני יכול ליהנות וממה אני צריך להישמר? לא יהיה לי כזה מנגנון בתפיסה החדשה שאתה...
הוא יהיה לא כלפי האגו שלך, אלא כלפי רצון לצאת לזולת, רצון לממש את הזולת. זה, 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 בהתחלה זה יהיה בצורה, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואחר כך, ואהבת לרעך כמוך. במקום ואהבתי את עצמי, זה יהיה אהבת הרעך. שאתה מתלבש במישהו, ואתה מבצע כל הפעולות רגשיות ושכליות, מה שאתה מוצא בו, בזולת.
אבל אני אוהב את עצמי.
על זה בדיוק אנחנו מדברים, שהאהבה הזאת היא לא טובה. היא משקרת לך, היא סוגרת ממך כל המציאות האמיתית. אתה כל הזמן דואג לבהמה הזאת. כמה אתה יכול לאהוב אותה? אתה כל הזמן מכור לבהמה הזאת וכל הזמן מטפל בה? אני מבין שאתה מרגיש שאתה אוהב אותה, אבל אתה צריך לעשות חשבון. עד כמה לתת לזה מקום?
לא הבנתי, והאמת גם לא, אני לא מזדהה כל הזמן שאתה אומר בהמה. אני אוהב את עצמי, אני רוצה שהכל אצלי יהיה בסדר. אין לי שום דבר רע נגד שגם למישהו אחר יהיה בסדר, אבל אתה כאילו שולל לי זה שאני אוהב
לא
את
שולל.
עצמי. אתה אומר לי, זה לא טוב, זה דבר שלילי, ואני לא מזדהה
לא,
עם זה.
לא, אני לא אמרתי שלילי.
אוקיי.
סליחה, לא אמרתי. אנחנו יכולים לשמוע בחזרה מה שאמרתי. אני אמרתי שאתה יוצא מעצמך, אתה מתפטר מדאגות, על עצמך ששייכות לדרגת האדם, ובמקום זה אתה רוכש דאגות של הזולת.
ומי ידאג לי?
אף אחד.
אתה בדיוק דיברת.
אתה לא תצטרך את זה. שוכח על עצמך.
אז מה מקנה לך ביטחון אם אף אחד לא דאג לך? עד לפני רגע אתה דאגת לעצמך. נו, אתה אחד כוח לא גדול, אבל גם משהו. עכשיו אפילו אתה לא דואג לעצמך.
כי אין לך שאלות על זה בכלל. לכן אין חוסר ביטחון.
לא ברור.
אני רוצה לשאול משהו בנוגע לדאגה. כי עוד פעם, הנה עוד מונח, דוגמה, שאם אתה אומר לי, את שוכחת מהדאגות שלך, אבל את רוכשת את הדאגות של הסביבה או של זולת, או של האחרים, אני ניבלת, אני אומרת, רגע, מספיק לי הדאגות שלי, אני עכשיו צריכה גם לרכוש את של אחרים.
באמת, איזה שאלה.
איזה שאלה. יופי, אז עכשיו, כן. מה לא. זה באמת דאגות כמו שאתה מסביר? מה מתחבא מאחורי המילה הזאת דאגה?
דאגה זה נקרא למלות כל הרצונות, תשוקות של הזולת, יותר מאיך שהייתי מתאר את זה שזה שלי. יותר מזה. זה נקרא אהבה. עכשיו תראי על מה מדובר. מה זה הגדרת האהבה? האהבה זה נקרא שאני ממלא רצונות של מישהו על ידי כל האמצעים שלי. ובמקום הדאגות וחסרונות, מה שאני מגלה בעצמי, שאני מעמיד את כל היכולות שלי, וגם דאגות וחסרונות ויכולות הכל, כדי למלות את הזולת. בצורה כזאת, שהדאגות חומריות של הזולת, הן דווקא הופכות להיות קניין הרוחני שלי. רוחני הכוונה דרגת האדם. שוב, מדובר לאנשים שמבינים שהם רוצים להתעלות מעל הבהמות שבהם. זה שאורן אומר, אני רוצה להישאר עם הבהמה שלי. אני שוכב על הספה, לידי שוכב כלב, ואני אוהב אותו, מלטף אותו, והוא גם כן ככה מלטף אותי, ואנחנו, טוב לנו, בסדר? אני, נגד זה אין לי מה לענות. זה, אני יכול להגיד, סליחה, חוסר התפתחות, עדיין אנושית, שבתוך האדם. אבל ישנם אנשים שמרגישים שלא יכולים ככה להיות עם הכלב שבו. הם חייבים להתעלות מעליו. הכלב, כלב, נכון, אני חי עדיין בו, אבל יכול להיות כן, יכול להיות לא, כמה שנים אני עוד כן, וזהו. ואחר כך יבוא דרגה אחרת. אני חייב להתעלות, וכדי להתעלות אני צריך עזרה מבחוץ. העזרה מבחוץ זה דווקא הנגדי, שאני מרגיש שאני נדחה, שונא, דווקא כאן מתגלים מצבים מאוד קשים ביחס בין הבני זוג, שהם מרגישים עד כמה שנמצאים במאבק ובהתנגדות ובהתנגשות, וכמה בצורה הדדית יכולים ככה לעזור. הם כל הזמן צריכים לשמור את עצמם לא ליפול לתוך הבהמה, שאז זה ממש קטסטרופה. הם כל הזמן צריכים אם הם מחזיקים את עצמם למעלה, נהנים מתהליך ומתוצאות. ברגע שנופלים, אז כל הטוב שהשיגו יחד הופך להיות לכל אחד בצורה כפולה הרעה אישית. אני חושב שבמילים האלו היפות אפשר לסגור התוכנית שלנו.
לא, זה מילים יפות, זה מצבים מאוד מתקדמים. אני מקווה שבאמת הזוגות יוכלו להגיע אליהם מתישהו ולממש אותם.
צריכים לחפש לזה, יכול להיות העברה יותר קלה, יותר יפה, יכול להיות אלטרנטיבית, גישה כזאת אלטרנטיבית, לספר על זה. אבל זה נקרא אהבה. תתחיל ממילה הזאת. מה זה נקרא אהבה? אהבה זה נקרא שאני משתמש עם כל היכולות שלי רק למלות את הזולת. זה נקרא שאני אוהב אותו. בחצי, ברבע או במאה אחוז. כך מודדים את האהבה. שכל מה שיש בי, אני חייב להתקיים רק בצורה גשמית בימית, כדי להתקיים, וכל היכולות שלי הם רק לשימוש הזולת. זה נקרא ואהבת. זהו. עכשיו, איך אנחנו יכולים להגיע לכזאת אהבה? מה אני מרוויח מזה? מה זה מקנה לי? כן? בצורה אגואיסטית, זה יהיה לי מזה טוב? אם אין ברירה, אין ברירה, אבל אנחנו יכולים להתקיים לבד. כן? אלא אנחנו צריכים כאן להראות לאדם שמשפחה, בן זוג, וקשר הזה ביניהם יכול להיות אמצעי להשגת המצב עליון. אז כדאי. כי אם לקיום הבימי, לא רוצה, טוב לי ככה. בשביל מה אני צריך באמת לוותר ולעשות, כל מיני. אלא אם כן, שברור לי שאני בזה משיג נצח. משהו עליון. זה חייבים להסביר לאדם. ודאי שלא פשוט. ודאי שהעצלות שלנו והאגו שלנו עומדים כאן כחומה. אבל אפשר. כי אנחנו נמצאים בחיסרון גדול בכל זאת. אנשים מחפשים את זה. אנשים רוצים להרגיש התקללות כזאת שנקרא אהבה. ורק לא יודעים המפתח לזה, אליו, למצב הזה. וכאן אנחנו צריכים לפתח מערכת החינוך, לחנך לאהבה. זה הסברה ותרגילים וסדנאות וכל מיני, זה ממש, כי לבהמה אנחנו כאילו בצורה אינסטינקטיבית מסתדרים. מה זה אהבה? אני אוהב את עצמי, על ידי אני יכול למלות את עצמי, אוכל מין משפחה, בסדר. אבל על האהבה שאנחנו מדברים, ושבאמת חסרה בעולם, וכל אחד מחפש, רק הוא לא מוצא את זה בחיים הבימיים האלו, בחיי זוג המודרני, לכן לא מתחתן. אבל אם תראה לו שזה אפשרי, שהוא על ידי זה מגיע מתוך ריקנות לאיזה מילוי מיוחד, תעשה איתו כמה תרגילים, כמה סדנאות, דיבור, השפעת הסביבה, שיהיה, אז אני בטוח שאפשר לזה להגיע. אין לאדם במה למלות את עצמו. אתה מבין? כולו ריק. עכשיו עדיין יש איזה, כל הדברים עכשיו מתרוצצים בכל העולם לחפש משהו, תיירות. או מתרוצצים בכל העולם לחפש איזה דברים מיוחדים. באלף ערוצי טלוויזיה משוטטים, לא מסוגלים לראות שם שום דבר. כל העולם בסופו של דבר נמצא במה? בלבלבל את עצמו. לא לתת לעצמו רגע לחשוב על משהו. כי זה הכי גרוע. כך אנחנו בנויים. אז אתה תלך מצד השני. בשביל מה כל הבלבול? בשביל מה סמים? בשביל מה למלות את החיים בכל מיני... תראה מה שאנחנו עושים עם החיים שלנו. במיוחד אנחנו עד כדי כך מסובבים אותם שהם יקשו עלינו, שאנחנו נהיה טרודים כל הזמן. תראה איך אנחנו בנינו חברה אנושית. כל הזמן צריכים ועוד 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 לעשות משהו וכל כדי מה? כדי למלות את בני אדם, אחרת על מה הם יחשבו? מה הם יעשו? אתה יכול היום לעשות שחצי העולם לא יעבוד, אבל מה יהיה עם בני אדם? מה הם יעשו? ככה ישבו? הם כבר לא כמו שלפני 2000 שנה שיכולים ככה לשבת כמו חיות ובהמות ולא לעשות כלום. אתה צריך לתת להם עיסוק. עכשיו יוצאים כמה מיליארדי אנשים למובטלים. מה תעשה להם? מה הם יעשו? ככה הם רצים, ככה אתה במיוחד. נגיד השליטים בעולם והכל, במיוחד, בונים כאלה מערכות שאנשים התבלבלו בהם, שכל הזמן יהיו עסוקים בזה, שכדי למלות אותם.
אנחנו נלמד אותם לאהוב.
כן, וזאת יהיה הפתרון.
אבל בזה אנחנו חייבים לסיים, אבל אנחנו נמשיך בשיחות הבאות. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לך רב לייטמן, תודה ניצה.
תודה.
ותבואו, נלמד לאהוב ביחד, כל טוב ולהתראות.